עכשיו ב-103 FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין ויעל חביב. 103
בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, כאן יעל חביב ודני דבורין. בשבוע שעבר סיפרתי כאן על מי שקבע שיא עולם בריצת 100 מטרים לבנות גיל 100 ויותר. בעקבות זאת נשאלתי מדוע לא הזכרתי הישגים בספורט גם אצל גברים מבוגרים. ובכן, זוהי פה ההזדמנות שלי לדבר על השחיין הישראלי גרשון שפע. באוגוסט לפני פחות משנתיים הוכתר שפע לאלוף העולם לגילאי 80-84 ב-100 מטרים חזה. אגב, גרשון שפע ייצג בעבר את ישראל 3 פעמים במשחקים האולימפיים, ב-1960, ב-64 וב-68. שפע הוא ההוכחה לכך שגם בגיל מבוגר אפשר להיות אלוף העולם. אז קודם כל אני חייב לומר לכם, אני מעט צרוד, אבל זאת תוצאה ישירה של עומס בשידורי ספורט בטלוויזיה, ואני מקווה שבכל זאת אנחנו נתגבר. צוות השידור, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, האחראי על השידור אריק בן דוד, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. בוקר טוב יעל חביב.
בוקר טוב דני. איזה אנרגיות אני שומעת למרות הצרידות.
כאשר אתה מגיע אל המיקרופון, אתה חייב להיות באנרגיות. מאז ומעולם, כאשר שואלים אותי לגבי מה צריך שדר ברדיו, אני אומר, קודם כל אנרגיות. אל תבוא ישנוני לשידור.
דני, אתה ההוכחה.
תראה נוכחות, תפגין נוכחות.
אתה ההוכחה שגיל הוא רק מספר.
זה בהחלט. אז ברשותך, יעל, נצא לנושא הראשון. פריצת דרך בטיפול בסכרת היא בשורה כמובן מרנינה לחולי הגיל השלישי. מדובר במזרק חדשני המשפר את בריאות העיניים. איתנו על קו הטלפון דוקטור אסיל נזר, רופא המתמחה במחלות עיניים במרכז הרפואי צפון, שמוכר לרבים בשמו פוריה. בוקר טוב לך דוקטור.
בוקר טוב דני, בוקר טוב לכל המאזינים, מה נשמע?
אם יש לך דברים טובים לבשר אז נשמע טוב. אז ברשותך דוקטור, עד כמה הסוכרת עלולה לפגוע פגיעה משמעותית בבריאות העיניים?
אז מחלת הסכרת באמת היא יכולה לפגוע בעין בהרבה מקומות. אפשר להתחיל למשל ברטינופתיה סכרתית, שזה אומר שיש נזק לכלי הדם בתוך הרשתית, ואז היא גורמת להיות חמורה בגיל המבוגר יותר. ואם אנחנו לא מטפלים במחלה הזאת, אפשר להגיע לאיבוד הראייה בעין הזאת.
בעצם עיוורון הוא על רקע גיל או על רקע המחלה?
זה על רקע המחלה, כי הסכרת היא פוגעת בכלי הדם, וזה נותן לנו להצטברות של נוזלים במרכז הראייה, שזה גורם לירידה בחדות הראייה, ואז זה יגיע בסוף עד לעיוורון. אבל זה קורה אם המטופל הוא יותר מבוגר, ומקרים נדירים זה יכול להתחיל בגיל צעיר, אבל אנחנו מדברים על אחוזים באמת שהם קטנים.
אגב, בדברים האלה שדיברת על האפשרות של העיוורון, אני חייב לספר שהיה לי דוד, זכרו לברכה, שהתעבר כתוצאה מסוכרת. אבל אנחנו כבר מדברים על המזרק החדשני. מהם יתרונותיו?
אז המזרק הזה, זה הכל, זה התחיל במהלך התמחות שלי, שהתחלתי להזריק הזריקות האלה לעיניים של חולים שהם סכרתיים. המהלך הזריקה עצמו הוא לקח כמעט כ-10 עד 15 דקות, והמטופלים היו מפחדים להכניס מחט לתוך העין, להזריק להם את החומר, התרופה, לטפל בסכרת. ואז הכל התחיל, אז אני חשבתי איך אפשר להסיר את הפחד הזה של המטופלים, וגם לקצר את מהלך הזריקה. אז המטרה מכל המזרק הזה, שיש לי מזרק אוטומטי, קטן, אנחנו שמים אותו על העין, והוא יודע לעשות את הכל, עם לחיצת כפתור בודדת, לחיצה אחת, המחט נכנס לתוך העין, עושה את הזריקה, יוצא תוך כמה שניות, ואין המטופל הוא בסוף.
אני חושבת שכל מי שמקשיב לנו עכשיו, רק המחשבה לנעוץ מזרק בעין, מעוררת ממש סוג של כזה בכל הגוף, אבל בעצם אנחנו מדברים כאן על שתי מחלות, או על מחלה שנגרמת, על מחלה משנית למחלת הסכרת. אנחנו בעצם מטפלים בסכרת, אנחנו מטפלים בעיניים, לאיזה מחלקה אנחנו שייכים?
אנחנו מטפלים בסיבוכים של הסכרת שבגעה בעין. אבל הסכרת עצמה צריך לאזן אותה על ידי רופא משפחה או רופא סכרת שהוא מטפל בה.
זה עניין הפיך? זאת אומרת, הטיפול הזה הוא עוצר את הידרדרות המחלה, הוא בעצם יכול להחזיר את הראייה לאחור לראייה טובה יותר?
בהחלט. המטרה של התרופה היא לעשות את ספיגה של הנוזלים שהצטברו במרכז הראייה, ואז אנחנו מוציאים את כל הנוזל, ואנחנו יכולים להחזיר את הראייה, אבל לא להחזיר אותה ל-6-6, אבל משפרים את הראייה כמה שצריך.
אני חייב לומר שאני מופתע. האם ניתן להפוך עיוורון ולחזור לראות?
זה תלוי במקרים, אם מדובר בדימום שהוא גורם לירידה בראייה, אז ריקה כן יכולה לשפר את הראייה ומתחילה, יכול לחזור לראות. כן.
עכשיו, בעצם אנחנו מדברים על הטיפול, טיפול הזרקה בעין, שמה הוא? פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשנה, איך ככה מתנהל הטיפול הזה?
הטיפול הזה מתנהל, המטופל מגיע, אנחנו בודקים באמת שיש לו סכרת, ויש לו פגיעה מהסכרת בתוך העין, אז לפי משרד הבריאות, המטופל צריך לקבל 4 זריקות, אז זה אומר סדרה, פעם בחודש, מקבל זריקה, אחת, בחודש אחרי את כל הסדרה הוא עובר לבדיקת רופא עיניים, ואז מחליטים אם המטופל צריך להמשיך בזריקות או להפסיק זריקות, או אם התרופה עצמה לא עזרה, אפשר לעבור לתרופה שיותר יקרה ויותר חזקה לטפל בגורמים.
אני חייבת לשאול, אתה יודע, שוב אנחנו מדברים על זריקה בעין, ואני חושבת, אתם מלחשים לפני, אתם מרדימים את הבן אדם, איך עושים זריקה בעין?
כן, זה מחיד, אני צודקת.
ממש.
אז אנחנו כן, שמים טיפות הרדמה, נותנים לזה כמה שניות ויתחיל לפעול, ואז כן, עושים את הסימונים, נותנים את הזריקה. המטופלים שמקבלים את הזריקה הפעם ראשונה, הם הכי מפחדים, באמת, את צודקת. אבל יש מטופלים באמת שמקבלים כמעט בשנה, כמעט 10 זריקות, זה כמו הרגל אליהם.
זה חלק מרוטינת הטיפול, אתה אומר, מתרגלים.
נכון, מתרגלים.
האם, דוקטור, אי אפשר לטפל באותו חומר שפועל על העין בטיפות ולאו דווקא במזרק?
יש מחקרים שעובדים על זה, אבל עדיין אין תוצאות. המטרה שאנחנו מזרקים את זה לתוך העין, אז אנחנו מזרקים את החומר בדיוק על המקום איפה שיש פגיעה, שיהיה מגע ישיר בין התרופה והנזק. אם אנחנו שמים טיפות, אז אנחנו צריכים להמתין עד שעין תספוג את הטיפול הזה ויספק באחוז פחות ממה שאנחנו נותנים, ועד שיגיע לעין, אז בסוף יכול להיות שנקבל רק כמעט 5% מהכוח של התרופה עצמה, מהאפקט שלה.
יפה, דוקטור אסיל נזר, שמענו, איך קמנו, אנחנו תמיד שמחים לבשר על חדשנות בנושא הבריאות. הפעם דיברנו על הסוכרת ועל בריאות העיניים. תודה דוקטור.
תודה, תודה רבה, תודה רבה. יום טוב.
יום טוב. דני, בשבוע הבא יתקיים יריד עלייה מיוחד בצרפת. אנחנו נדבר עכשיו עם אלכס ללוש, יושב ראש פורום אולפני העברית, שהוא השתתף ביריד העלייה הזה בצרפת, והיריד הזה בעצם הוא לאור העלייה של מאות אחוזים ברצון של יהודי צרפת לעלות לארץ ישראל בעקבות האנטישמיות הגואה באירופה. אז שלום לך אלכס.
שלום דני, ובוקר טוב לכל המאזינים.
בוקר טוב, אז תספר לנו קצת על הכנס הזה שמתרחש בצרפת, מה בפריז, איפה בצרפת הוא מתרחש?
אז בעצם הכנס הזה, היריד הזה, הוא יהיה בכל רחבי צרפת, הגדול ביותר יהיה בפריז בשני לפברואר, אבל יהיה גם במרסיי, בליון, בסטרסבורג, הוא יותר מכוון, בוא נגיד לחבר'ה הצעירים, אז זה יכול להיות לילדים של המאזינים או לילדים של המאזינים שלנו. אז הוא מכוון לצעירים, יש ירידים אחרים שמכוונים יותר גם לגיל השלישי, הפעם זה יותר לסטודנטים.
אתה יודע להעריך כמה יהודים יש בצרפת?
יש בצרפת מדברים על הקהילה, בוא נגיד הגרעין הקשה של הקהילה, אנחנו מדברים על 200,000, אבל זה יכול להיות הרבה יותר אם אנחנו מחשיבים, בוא נגיד, כל הפריפריה של הקהילות היהודיות, שהם גם יהודים, גם חלק לפי ההלכה וחלק לפי סעיף הנכד, זאת אומרת שהם מועמדי עלייה. כן.
אלכס, ככל, אנחנו יודעים שככל שאדם מבוגר יותר, קשה לו יותר להיקלט במקום חדש. אז כיצד אנחנו או אתם יכולים לסייע לאנשי הגיל השלישי להרגיש נוח בארץ ולהיקלט בה?
כן, זו שאלה מאוד, מאוד חשובה ושאנחנו מתעסקים בה כל הזמן. קודם כל יש את העניין של השפה, אין עוררין על זה שמי שמגיע לארץ ולומד שפה, אפילו בגיל יותר מבוגר, ואנשים מצליחים ללמוד שפה גם בגיל מבוגר, אז זה הרבה יותר קל להיקלט בארץ, ולכן אנחנו עובדים הרבה בתחום הזה, ועכשיו משרד הקליטה בהובלה של שר הקליטה אופיר סופר ומנכ"ל משרד הקליטה אביחי כהנה, הם מקדמים עכשיו מדווה חדש ללימודי עברית שיהיה מאוד, מאוד נוח גם לגיל השלישי. כמובן שמעבר לזה יש גם את הקהילה, אנחנו רואים הרבה אנשים שמגיעים בגיל הזה שיש להם כבר משפחה, ילדים ונכדים, ולכן הם מגיעים גם לקהילה שתומכת בה, וזה מאוד חשוב, אנחנו רואים את החשיבות של הקהילה שתומכת בעולים.
אתה דיברת על הניסיון ללמוד שפה חדשה, ואנחנו מדברים על מבוגרים, להם זה לא פשוט. יחד עם זאת, אני רוצה לומר לך אלכס, ככל שלומדים שפה חדשה בגיל מבוגר, אתה נאבק, לא אתה, כלומר, כל אדם שלומד בהיותו בגיל השלישי שפה חדשה, הוא מרחיק ממנו את האפשרות לדמנציה.
נכון, אנחנו רואים את זה, ובהרבה מקרים אנשים שמגיעים בגיל כזה, בוא נגיד 60 פלוס, כשהם לומדים את השפה, הם מאוד אוהבים את זה, זה מחזיר אותם לספסל הלימודים, זה גם מחזיר אותם לחיי חברה של לימודים, וזה מאוד, הם מאוד נהנים מזה.
אלכס, אתה יודע, יש משהו מאוד מאוד יפה בלהגיד, תבואו, תבואו, אנחנו עושים יריד, אנחנו רוצים שתבואו למדינת ישראל. מדינת ישראל בכלל ארוכה היום לקלוט כל כך הרבה עולים, בטח בגיל המבוגר.
אני חושב שמדינת ישראל עושה מאמצים רבים.
זאת תשובה? אוקיי.
בוא נגיד שבזמן מלחמה, בזמן מלחמה, תמיד קשה להגיד, לסדר את סדר העדיפות ולשים את העלייה בסדר העדיפות ראשון, אבל אני חושב שעושים את זה לא רע. כמובן שיש תמיד, תמיד אפשר לשפר, תמיד אפשר לעשות יותר, ואני חושב שדווקא זה יעזור למדינת ישראל במצב שהיא נמצאת היום. זה מביא פוש כלכלי מאוד מאוד חזק.
אני רוצה רגע לשאול שאלה מהצד השני, ככה, של הישראלים. אנחנו רואים שיש עלייה באמת מכל מיני מדינות, שיש איזושהי נטייה להתגורר ביחד, להקים שכונות, כאילו בעצם להעתיק את החיים משם לכאן, שלפעמים זה אפילו קצת, אתה יודע, אולי קצת לא נוח לישראלים, כי אם באתם לישראל, באו תהיו ישראלים. אתה מכיר את התחושה הזו?
זה מאוד מאוד תלוי בגיל. חבר'ה שמגיעים בגיל מאוד מאוד צעיר, הם מתאקלמים והופכים לישראלים לכל דבר. עכשיו לבקש ממישהו שמגיע בגיל 60, שהוא עכשיו יהפוך
מאירופאי לישראלי, כן.
זה כבר, בוא נגיד, בקשה שהיא קשה להשיג, אבל אנחנו רואים בזכות המשפחה שלהם ובזכות שוב הילדים והנכדים שמאוד מאוד התאקלמו, אנחנו רואים גם חבר'ה בגיל השלישי שמתאקלמים, אבל לאט לאט.
אלכס, האם לדעתך היריד בצרפת ישיג את מטרתו?
אנחנו נראה, אנחנו רואים התעניינות רבה. עכשיו השאלה האם ההתעניינות הזאת תתרגם באמת למעשים, לעליות. אז אנחנו מאוד אופטימיים, אנחנו חושבים שבקיץ הזה יגיע גל מסוים. גודל גל העלייה הזה עדיין לא ברור, וכמובן שבכל שאנחנו כמדינה נעשה מאמצים כדי לקלוד וכדי להכין את הקרקע להגעה של עולים, יגיעו יותר, וככל שיגיעו יותר, זה גם יעזור מאוד למדינת ישראל במצב הנוכחי.
אמן ואמן, אלכס ללו, שאנחנו באמת מתפללים ביחד איתך, ואנחנו נבקש מהעורכת שלנו, מאירה, לחזור אליך, לראות את תוצאות הכנס, שתהיה שבת שלום ובשורות טובות, ואנחנו נעבור לשיר.
We said our goodbye the night before. Love was in your eyes the night before. Now today I find you have changed your mind. Treat me like you did the night before. Were you telling lies the night before? Was I so makes me wanna
treat me like you did the night before, like the night before.
ומכאן לנושא השלישי שנמצא בכותרות, מכת השפעת שמגיעה כרגלה בתקופה זו של השנה. בתי החולים מדווחים על עלייה בתחלואת השפעת והווירוסים הנשימתיים. אז איך עוברים את החורף בשלום? איתנו דוד פפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל. בוקר טוב לך פפו.
בוקר טוב יעל ודני.
האם ניתן לחזק את המערכת החיסונית שלנו, או שמא מדובר במילים סתמיות?
בוקר טוב. אז קודם כל לא מדובר במילים סתמיות, אבל חשוב לעשות תאום ציפיות. קודם כל, דבר ראשון והכי חשוב זה להתחסן. השנה רמת החיסונים במדינה נמוכה מאוד בהשוואה לשנים קודמות, לא ברורה לי מה הסיבה, כנראה בגלל המלחמה שהשיתה את תשומת הלב, אבל דבר ראשון וחשוב זה להתחסן. דבר נוסף אני רוצה להדגיש, אחת הסיבות לתחלואה שגדלה בחודשי החורף, בעיקר בחודשים הקרים, זה בגלל חוסר עברור. הבתים סגורים, לא פתוחים, לא מעוברים, אנחנו עובדים במקומות סגורים שגם לא מעוברים, חשוב לעברר את הבתים ואת מקומות העבודה, מאוד חשוב. מעבר לכך, תזונה, פעילות ספורטיבית מתונה, נפש בריאה בגוף בריא, כל דבר תורם במידה.
אנחנו רואים שהשפעת השנה היא כמו כל שנה בעצם, היא מאוד מאוד אלימה, והיא כבר גובה מחירים של חיי אדם. למה בעצם אנחנו לא מתחילים עם הפרסום או עם יחסי הציבור של המחלה לפני שאנחנו מגיעים אל החורף? זאת אומרת, תמיד נראה לי שאנחנו אומרים, אוי חורף, בואו, אולי צריך להתחסן, בואו נתחיל עכשיו לעודד את האוכלוסייה להתחסן, אולי זה צריך להיות הרבה הרבה לפני.
אני מסכים עם מה שאת אומרת, וכמו שאמרתי קודם, כנראה שתשומת הלב הציבורית הושתה השנה בגלל המלחמה, לפני מספר שנים היא הושתה בגלל הקורונה, אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט חשוב כבר במהלך חודש ספטמבר-אוקטובר להעיר את המודעות הציבורית, את צודקת בהחלט.
בתקופת הקורונה הייתה פחות שפעת?
אני לא בטוח שהייתה פחות שפעת, אבל יכול להיות שנעשה פה סוג של מיסוך, שהשפעת לא הייתה ברורה לעומת הקורונה, ולכן היה קשה להגדיר מה הוא מה. כיום יש בדיקות נגישות לציבור שבודקות גם שפעת וגם קורונה. אני מאוד ממליץ שאם יש ספק, אין ספק. לבצע את הבדיקה הביתית ולראות איפה זה עומד.
אגב, פפו, אני יכול להעיד על עצמי, אמנם לא התחסנתי, אבל בכל פעם שאני נכנס למעלית, אני דואג שמסכה תכסה את האף ואת הפה, כפי שהיה בתקופת הקורונה, שהרי כולנו יודעים שמעלית היא מקום סגור, לא מעוברר, די או מספיק בכך שמישהו יתעטש באותה מעלית, והלך עלינו.
דוד, נכון. אני רוצה להעיר...
תמיד אמרתי שאתה בחור חכם.
אני רוצה...
אבל אני שנייה, אני אתפרץ, בנוסף למה שאמרת, דני, לגבי מעלית, אנחנו רואים גם תופעה של טיסות. אתה נמצא באיזשהו חלל סגור במשך כמה שעות, וכולם נושמים לתוכו, וחלק גדול מאוד מהאנשים שחוזרים מטיסות, חולים בשפעת.
דוד, אני רגע רוצה לעשות איזשהו מעבר לנושא אחר שהוא לא פחות מטריד אותנו. שיש, אנחנו מבינים, שיבושים באספקת תרופות חיוניות בבתי המרקחת כבר למעלה משבועיים. זה משהו שהציבור מודע אליו, זה משהו שאנחנו, אתם מטפלים בו.
תראי, קודם כל הנושא הזה הוא שערוריה.
אוקיי.
מכיוון שמדובר בפגיעה אמיתית בבריאות הציבור, ואני אסביר. מדובר בחברה להפצת תרופות שהיא הגדולה ביותר בארץ, שמכל מיני סיבות טכניות סגרה את שעריה מסוף דצמבר עד תחילת ינואר, מתוך מחשבה לפתוח את שעריה בשישי לינואר, מה שלא קרה. היום אנחנו ב-15 לינואר, ועד לרגע זה איננו מקבלים הספקה.
זה מסכן חיים?
בוודאי. בוודאי, לא רק שמסכן חיים. זה מסכן גם את איכות החיים. כי אם בן אדם היה צריך לקבל תרופה ולטוס לחול למשל, והוא לא קיבל, מה קורה? אם ילד היה צריך לקבל הורמון גדילה ולא קיבל, מה קורה? אם אישה שעוברת תהליכי הפריה הייתה צריכה לקבל זריקות ולא קיבלה, מה קורה? שלא לדבר על חולי סוכרת, על חולים שמטפלים, מקבלים טיפולים כימותרפיים, ביולוגיים.
פפו, האם אנחנו תלויים בתרופות של חברה אחת? האם אין מצב להגיע למקומות אחרים?
לא, זה בדיוק הבעיה במדינת ישראל, שכמו בתחום המזון ובתחומים אחרים, ישנם מונופולים בלתי ניתנים לפירוק. בכל מקום בעולם, כל תרופה מופצת על ידי מספר מפיצים. רק במדינת ישראל לכל תרופה יש מפיץ בלעדי, וכאשר קורית אצלו תקלה או משהו משתבש, הכל נעצר.
איזה סוג של תרופות חסרות? כי אנחנו יודעים שבמחלקה לטיפול נמרץ בבית חולים בלינסון מושפזות 4 נשים במצב קשה, בגלל סיבוכי שפעת, וארבעתן מורדמות ומונשמות. האם יש קשר לנושא התרופות?
לא, אין קשר לדבר הזה, ואני אומר שוב, המגוון של התרופות שנמצאות בחוסר, עם כל מגוון התרופות שמופצות על ידי החברה הזאת, זה לכל אורך הקו. מתרופות לטיפול בקולסטרול ויתר לחץ דם וסוכרת וזריקות להשמנה וכימותרפיה ואונקולוגיה, you name it. ופשוט מאוד הם סגרו את שעריהם. עכשיו להגיד לך שתושב שגר בגדרה אולי ימצא את התרופה שלו במגדל העמק, יכול להיות.
דוד פפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל, אגב, הצרידות שלי, אם לא שמעת את הפתיחה, נובעת ממאמץ במיתרים, ולא בגלל שפעת.
אז זהו. תתייעץ עם רוקי אחרי שהפתרון לזה.
אוקיי, אני מיד לאחר השידור, טלפון אליך. תודה רבה, פפו. ונצא לשיר.
כשאני שפוך ורע לי על הלב, אני הולך אל ברטה ואצלה יושב. אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד, אומרת לי אתה נחמד, תשים הסיריה בצד. ואז לפתע היא שותקת ורואה את כל מה שיקרה ומה שכבר קרה. ומה אני רוצה? אומרת שגלגל חדש יתחיל כשהשנה תצא. תמיד כשאני עומד בלעזור, היא מנסה לומר שיהיה אותו. אחרי כמה צרות קטנות פתאום תרגיש נפלא, ובינתיים שום דבר לא השתנה. אבל תמיד אני חוזר, מראה לה את היד, ומקווה שיום אחד אומר שלום ולא אפחד. ואז אני שואל אותה על אהבה, אומרת כן אבל לפני כן הצבא. אז לא כדאי לך לדאוג, אולי תראה רופא, נשמע אתה בחור יפה, אולי תשלה עוד כוס קפה. תמיד כשאני עומד כבר לעזור,
אנחנו מדברים עם חני ממרם, סמנכלית אליאנס, וככה אליאנס תמיד אצלי מתקשר ל, לא, לא יודעת, לגלגלים, אבל מסתבר שלאליאנס הוא מפעל ציוני בין 164 שנה, ויש מאות בתי ספר ליהודים שהקים אותו באמת ארגון אליאנס, באיראן, במרוקו, בתוניס, ואנחנו ככה נשמח מאוד לשמוע ממך, חני, מה זה הארגון הזה? שהוא לא רק גלגלים וצמיגים לאוטו.
אז שלום יעל ושלום דני. וכן, לא רק גלגלים וצמיגים. ארגון אליאנס כל ישראל חברים הוקם לפני מעל 160 שנים בצרפת על ידי שבעה חבר'ה יהודים אמיצים ונחושים ש הבינו מהר מאוד שכדי לשנות את המצב של היהודים ברחבי העולם, הם צריכים לפעול דרך חינוך, ומקימים את אחד הארגונים הגדולים והמשפיעים ביותר בעולם החינוך, בעולם היהודי, את ארגון אליאנס כל ישראל חברים, בצרפתית, אליאנס ישראלית יוניברסל, ומקימים מעל 280 בתי ספר מודרניים בארצות האסלאם, בבלקן ובמזרח התיכון, מעל מיליוני תלמידים ותלמידות שלמדו באליאנס, והם בעצם מקדמים השכלה לנשים. הבית ספר הראשון לנשים בעולם היהודי היה של אליאנס. הם מקימים מוסדות להכשרה של מנהיגות מקומית, מקימים את מקווה ישראל. בן גוריון דיל ואמר שאלמלא הוקם מקווה ישראל, אז ספק אם הייתה מוקמת מדינת ישראל. ואני מאמינה שהרבה מאוד מהמאזינים שלכם אומרים לעצמם עכשיו, אוי, אני מכיר מישהו שלמד, או אמא או סבתא, או אפילו המאזינים בעצמם שלמדו באליאנס. ובאמת היה מפגש מאוד מאוד ייחודי ומעורר השראה בין ה יהדות בצרפת והערכים של המודרנה וההומניזם והשוויון לבין המסורת הגדולה הזו של היהודים שהיו בקהילות של הארצות האלו, וזה משהו שאנחנו חושבים שהוא סיפור של גאווה.
לגמרי. חני, אתם בעצם הקמתם מוזיאון וירטואלי, נכון? ככה, זה כאילו יש איזשהו דיסוננס למוזיאון, אתה צריך לבוא, להיכנס, המבנה עצמו אמור להיות ככה אומנותי ומדבר את שפת האומנות. מה זה מוזיאון וירטואלי של המוזיאון הוירטואלי שלכם?
אז זהו, אז אנחנו בעצם, כמו שאמרתי, עד שאני הגעתי לעבוד באליאנס בכל ישראל חברים, אני ההיכרות שלי עם הדבר האדיר הזה הייתה מאוד מאוד בסיסית. ולפני שנתיים בעצם חשבנו איך אפשר לספר את הסיפור הזה. את הסיפור של האנשים, של הקהילות, ואחרי התלבטויות החלטנו שהדרך הטובה ביותר היא להקים את המוזיאון. וכמו שאת אומרת, זה מוזיאון וירטואלי, והוא נמצא ברשת, הוא פתוח 24/7 מכל מקום בעולם, בשלוש שפות, בעברית, צרפתית וספרדית, וזו באמת הפעם הראשונה בארץ, בטוח, ואולי אפילו בעולם, שמייצרים סיור וירטואלי מאפס. עכשיו, נכון, זה ממש בניין שבנינו אותו עם אלמנטים שקשורים לבתי ספר של אליאנס בעולם. זאת אומרת, שמי שהכיר את בתי הספר כשהוא עומד מול המבנה הזה, ומסתכל, הוא ממש מרגיש שהוא בבית.
איזה יופי.
אבל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יותר ויותר הסיפור של חינוך, שהוא תהליך שקורה היום בכל מיני מסגרות ואופנים, אנחנו יודעים שהוא היום נמצא בכף יד שלנו, והוא נמצא לא רק במסגרת פרונטלית. בתוכנית הקודמת שלכם היה דיון נורא מעניין על הסיפור של להכניס את הבינה המלאכותית לעולם הרפואה. אנחנו נכנסים לשלב שבו החינוך הופך להיות יותר ויותר היברידי, והוא מועבר באמצעים טכנולוגיים, ובעצם הקמנו את המוזיאון הזה, שיש בו מוצגים, ויש בו סיפורים, ויש בו סרטים, וסיפורים של אנשים ונשים שלא הכירו אותם, והוא מאפשר לא רק מקום שבו אפשר ליהנות ולצרוך את התוכן וללמוד, אלא גם איזשהו גשר בינינו בין העולם של הסבים והסבתות והעבר לבין דור העתיד של הילדים והנכדים. ואנחנו ממש רואים את איך אנשים יכולים, הנכדים יכולים להראות לסבים ולסבתות שלהם, והדור הקודם יכול לספר להם ולהביא את המוצגים ולהביא את עצמו לתוך המוזיאון.
ואני מבין שמכיוון שמדובר במוזיאון וירטואלי, הוא בלתי מוגבל. זה לא מוזיאון בבית שבו הוא מוגבל מבחינת האפשרויות, אלא מוזיאון וירטואלי הוא אינסופי.
נכון, נכון, זה אחד הדברים. הסיפור הוא כל כך עצום של אליאנס, וכמו שאמרתי, מעל מיליון תלמידים למדו באליאנס, ובקרבנו חיים מיליוני ילדים צאצאים ואנשים שמושפעים מהסיפור הענק הזה של אליאנס, ואנחנו רוצים לספר אותו.
אז חני, רגע לפני הסוף, כי אנחנו ממש צריכים לסיים, איך יוצרים איתכם קשר, איך נכנסים למוזיאון, ממש ממש בקצרה?
אז אוקיי, אז חשוב מאוד, קודם כל, שאנשים שיש להם סיפורים, זה הרגע שאנחנו יכולים לאסוף עוד מסמכים, תמונות, להרחיב את התצוגות, ואנחנו מזמינים אנשים להיכנס למוזיאון, לכתוב בגוגל מוזיאון אליאנס, או דרך האתר של כל ישראל חברים. אנחנו מזמינים אותם להיכנס, להשאיר לנו הודעות, לספר לנו את הסיפור שלהם.
נפלא.
להיות נפלא. חלק מהדבר הזה ולחבר בין המשפחה שלהם לבין הסיפור המורשת הלאומי.
חני ממרם, סמנכלית אליאנס, תודה רבה. לחפש בגוגל מוזיאון אליאנס או כל ישראל חברים, ויאללה, לצאת לסיור וירטואלי. שתהיה לנו שבת שלום,
רבה.
חני.
שבת שלום, תודה לכם.
ומכאן לשאלה, אם בכל גיל ניתן לשפר משמעותית מראה של צלקת ישנה שנוצרה כתוצאה מניתוחים או פציעות. והתשובה היא, כנראה שהדבר אפשרי. לכן, כדי לקבל פרטים, אנחנו מבקשים אל קו הטלפון את דוקטור מאיר כהן, מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית. בוקר טוב לך דוקטור.
בוקר אור.
אף אחד לא אוהב שיש לו צלקת כתוצאה מניתוח או מבעיה אחרת. אבל כאשר מדברים על אפשרות לשפר את צורתה, האם ישנו שלב שהוא הנכון ביותר לטיפול בצלקת? או שמא בכל גיל ניתן לשפר?
ראשית, הנושא של צלקות זה נושא שיעלה מאוד על סדר היום במדינה שלנו, מכיוון שיש כל כך הרבה פצועים במלחמה האחרונה, ובעשורים הקרובים אנחנו נתמודד עם צלקות, אז הנושא שאתה מעלה הוא מאוד רלוונטי והוא חשוב. לשאלתך, אפשר בכל גיל לשפר צלקת. הייתי מחלק את הטיפול, הטיפול בשלב המיידי, הקרוב, ביד אחרי הפציעה, ואת הטיפול בשלב המאוחר. בשורה הראשונה של הכלים, בארגז הכלים שיש למומחה לכירורגיה פלסטית, נמצאות המשחות הראשוניות עד סגירת החתך. לאחר מכן, הטיפול הראשון, השורה הראשונה, זה הג'ל של הסיליקון. זה טיפול שנכנס לשימוש לפני 25 שנים, והוא השורה הראשונה, הוא זמין גם בקופות החולים, והוא טיפול שקל לשימוש, אין לו תופעות לוואי או בעיות, וזאת השורה הראשונה. זאת אומרת, בשלב ראשון אני מציע לכל מי שיש לו חתך, בכל גיל, להתייעץ עם רופא המשפחה לגבי שימוש בג'ל של סיליקון. למיטב ידיעתי, גם יש השתתפות של קופות החולים. לאחר מכן יש אמצעים נוספים, יש חבישות סיליקון, יש טיפולי לייזר, יש הזרקות, יש טיפולים בגלי רדיו. הטיפולים האחרונים שהזכרתי הם יותר יעילים בצלקות ותיקות.
אני נורא רוצה לשאול אותך שאלה ככה, להתפרס לדברים שלך, כי אני רואה כן. שאתה יושב ראש ארגון המנתחים הפלסטיים והאסתטיים בישראל.
נכון.
בעצם הקושי עם צלקת הוא רגשי. זה לא משהו בריאותי, אנחנו מטפלים בצלקת לא כי היא לא בריאה או כי היא מזיקה, אלא כי מבחינה אסתטית, לכאורה, החברה שלנו לא רואה בעין יפה צלקת. למה אנחנו לא מטפלים בפן הרגשי? למה אנחנו מטפלים בפן הניתוחי, האסתטי, הכירורגי?
אני טיפה אדייק את מה שאמרת.
בשמחה.
חלק קטן מהצלקות יש להם השפעה תפקודית, צלקת שתחצה מפרק, היא תפריע להפעלה למשל של כף היד או של המרפק, או אם זה בכף הרגל, זאת אומרת יש צלקות רבות שיש להם השפעה תפקודית, אבל כמובן שיש פה עניין רגשי חברתי, וכאן את צודקת מאוד, יש תרבויות, בתרבות היפנית למשל יש עיקרון אחר, העיקרון אומר זה כאשר משהו נשבר, נסדק.
טימצ'וגי, משהו כזה.
נכון,
נכון.
ומחדשים אותו, לדוגמה, אם הקערה נשברה, אפשר להדביק אותה, אפשר לקנות סט כזה של זהב, את מדביקה אותה, ואז יש כאן ערך מוסף.
השלמות שבשבר, נכון, ממש.
נכון, יש
ממש...
ערך מוסף, מכיוון שזה אומר שאותו כלי, הוא לא רק כלי שיצא מבית החרושת, והוא נח, ולא קרה לו כלום, אלא הוא כבר עבר משהו, ואפילו השקיעו בו יותר, כי עכשיו יש בו גם זהב. קנה לגבי צלקות. דרך אגב, אנחנו עשינו, ערכנו בשנת 2019, תערוכה יחד עם הצלם הישראלי-אמריקאי, ארז סבג, שצילם נשים לאחר שחזורי שד.
וואו, אני מכירה את התערוכה הזו. וואו.
וצבע את הצלקות שלהם בזהב, וגם גרם לאותם נשים לדבר... בצורה פתוחה על מה שהם עברו ולהראות את הצלקות. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב.
דוקטור, ברשותך, אני אשאל שאלת תם. האם בעתיד ניתן יהיה להעלים את הצלקת לגמרי?
אני חושב שאנחנו היום עושים דברים שלפני 30 שנים, כשהתחלתי בכירורגיה הפלסטית, לא צפינו שהם יקרו. זאת אומרת, המגמה הכללית היא מגמת השתפרות ותשטוש של צלקות. אני מאמין שעם השנים יהיו דברים חדשים ומפתיעים, מכיוון שזאת בעיה אוניברסלית, יהיו דברים חדשים ומפתיעים שיאפשרו לנו... המילה להעלים מאוד קשה לי לומר אותה כמנתח פלסטי, אני לא רוצה להתאפס בתור מישהו שמבטיח משהו שהוא לא ריאלי, אבל אני אומר, אני חושב שהמחשבה שלך היא נכונה, לדעתי הפתרונות יגיעו מהכיוון של ההנדסה הביולוגית, הנדסת הרקמות. כבר היום אני רואה דברים מדהימים, כמו האפשרות להדפיס רקמות, אפשר להדפיס כלי דם, אפשר להדפיס לב שלם קטן. יש מדפסות כאלה, אז אני מאמין בסופו של דבר, ידפיסו איברים, זה רק עניין של זמן.
מתי נאהב את הגוף שלנו כמו שהוא, ולא נצטרך כל הזמן לעסוק בתיקונים ושיפוצים?
תראי, המגמות בחברה לדעתי, מובילות אותנו לכיוון קצת אחר.
נכון, אתה צודק.
כי בעצם, כשכל היום מזפזפים ומסתכלים בתמונות בטיקטוק ובאינסטגרם, ואת רואה אנשים משבריר שנייה, את גם ההתרשמות שלך לגביהם היא אך ורק לפי המראה החיצוני. אז דווקא בעניין הזה אני חושב שאנחנו, החברה נסוגה אחורה בעשר שנים האחרונות. המראה החיצוני הוא משהו שהוא קיבל משקל מאוד חשוב. אני מציין תמיד את 2002 בתור נקודת המפנה. אתם יודעים למה?
כי אז
2002 התפרסמה משפחת קרדשיאן, משפחה שהביאה את המשפחה שהביאה את המוגזמות, את
הכי מהודסת,
את חוסר האיזון, את המופרזות לקונצנזוס, ובעצם הם פתחו את הדלת לכל מי שהוא לכל מה שלא מעודן, הייתי אומר. אני לא חושב שמסמנים עידון, זו דעתי.
יפה, דוקטור כהן, אני רוצה להודות לך על הדברים, ותודה רבה, ושבת שלום.
שבת שלום ורגוע ובשורות טובות.
אמן.
נצא לשיר.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, oh, but just for everyone.
החלק הסופי של התוכנית, אנחנו, מאירה ככה הביאה לנו איזשהו אייטם סופר אופטימי, ככה לגמור עם מין תחושה טובה לקראת סוף השבוע. אנחנו נדבר על ספירת הציפורים. אנחנו נדבר עם שלומית ליפשיץ, מובילת יוזמת טיפוח ציפורי הבר בחצר ומייסדת מיזם הספירה. ואם יש משהו יותר אופטימי מלשמוע ציוד ציפורים, אני לא יודעת איפה הוא. אז בין ה-15 ל-31 בינואר, תתקיים בפעם ה-20, ספירת הציפורים השנתית ביישוב אודם, ביישובי אודם בכל רחבי הארץ. את יכולה לספר לנו על זה קצת, שלומית? להכניס לנו עוד קצת אופטימיות לחלק האחרון של התוכנית שלנו?
בשמחה רבה. אכן היום מתחיל מיזם ספירת הציפורים בפעם ה-20 ברציפות. כל שנה אנחנו עושים את זה במחצית השנייה של ינואר. וכל מה שאנחנו מבקשים מאנשים בכל רחבי הארץ, לצאת ביישוב שלהם, לא מחוץ, זה צריך לעשות בתוך תחום יישוב, 10 דקות, להסתכל על הסביבה, לזהות את הציפורים שהם רואים, לספר אותם ולדווח, הדיווח לתוך אפליקציה. אפליקציה נקראת איבר.
איבר? איך את יכולה?
איבר, E-B-I-R-D. E-B-I-R-D, או אפשר לכתוב גם בעברית, I-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-
ואני יושב בחוץ.
כן, בדיוק. דבר ראשון, צריך להוריד את האפליקציה. האפליקציה היא חינמית, אבל יש להירשם אליה, זאת אומרת, כדאי עוד בבית לפני שיוצאים להוריד את האפליקציה, לעשות את כל תהליך הרשמה שמתבקשים לעשות באפליקציה, יש שם יוזרנים ופאסוורד וסיסמה, ואחר כך יש כמה שאלות, שצריכים לחמד, זה תהליך שלוקח כמה דקות, ואחרי שנרשמים, אפשר לפתוח את האפליקציה, ואז באפליקציה הזאת שהיא בעברית, זאת אומרת, ייתכן שאתה תוריד אותה בהתחלה, היא תהיה באנגלית, אבל פשוט לראות בהגדרות איך עושים את זה לעברית.
שלומית, אבל בואי, ואז, אני רוצה כן. לשאול אותך כן. שאלה כן. שלדעתי מתבקשת. איך כן. אתה יודע שלא ספרת פעמיים או שלוש כן. את אותה ציפור?
נכון, זו שאלה מצוינת. אז צריך להיות עם עיניים על השטח. אם הבעיה היא הרבה פעמים בלהקה, יש לנו להקה של יונים, של מיינות, והן רגע עפות ורגע חוזרות, אנחנו באמת מתבלבלים. ואז יש לנו הנחיה מאוד ברורה. תספר קודם, כל פעם את המספר המרבי. פעם עפו וראית 9, רק כך עפו וראית 12, רק כך עפו וראית 3. אז אתה כותב 12, כי זה המספר המרבי שראית בו זמנית. זאת אומרת, יש לנו הנחיות אלה, כל השאלות, אנחנו עושים את זה כבר 20 שנים, אז באמת כל השאלות, אני מתמצים... כתבת שהיו 6 בלבולים והיו רק 5, זה לא נורא. מבחינת מדגם זה לא משנה.
את יודעת, שלומית, את בעצם הקמת את היוזמה הזו לפני 20 שנה. ונורא מעניין אותי בכלל איך ולמה הכל התחיל. כאילו, מי חושב על לספור ציפורים? וגם מה השתנה מאז?
כן, שאלות מצוינות. אז קודם כל, אני התחלתי את זה, הקמתי לפני בערך 22 שנה יוזמה שקראת ציפורי עבר בחצר, עם שותף בשם דורון להב, שעבד איתי בהתנדבות על היוזמה הזאת, עשה לנו את האתר אינטרנט, והתחלנו לעבוד על כל מיני פעילות חינוכיות ואחר וציבוריות, ואחרי שנתיים גילינו את המיזם הזה שקורה באנגליה כבר עשרות שנים ובארצות הברית, נראה לי מאוד מתאים גם לנו כדי... לעודד את האנשים, לצפות בסביבה, ראיתי את זה הרבה יותר בהיבט הציבורי, חברתי, לעורר עניין, ובאותו ההזדמנות גם אספנו את המידע, ודי מהר הסתבר שגם המידע שנאסף הוא מאוד בעל חשיבות, אז עוד לא ידענו שמה שאנחנו עושים נקרא מדע אזרחי, במשך השנים התפתח מאוד המושג הזה מדע אזרחי, היום הוא מאוד נפוץ, והמיזם הזה היום הוא בעצם... מובל על ידי מוזיאון הטבע, על ידי המדע האזרחי במוזיאון הטבע, והמדע האזרחי בחברה להגנת הטבע.
איזה יופי, זה... שאלה ממש ממש קצרה לקראת הסוף. כן, יש פחות כן. ציפורים השנה בגלל המלחמה?
בינתיים זה לא...
זה לא ניכר?
לא נראה לי שזה לא ניכר. כמובן שבאזורים מסוימים, היו שריפות, היו באמת פגיעות משמעותיות בסביבה, אז... יהיו פחות ציפורים, אבל ביישובים שלנו זה נראה אותו דבר. אז שוב, אנחנו צריכים אתכם שתספרו שכל אחד יצא ויספור. אז הנה עכשיו, אם תיכנסו לאתר ספירת הציפורים, תכתבו ספירת הציפורים, יש לכם המון מידע גם איך לזהות ציפורים. יש אפליקציה נהדרת שנקראת מרלין שעוזרת לנו מאוד לזהות
ציפורים. נהדר, שלומית, המון אינפורמציה במעט זמן, אבל תודה רבה, מי שזה ככה באמת מעסיק אותו, אז שייכנס ל-eBird, E-B-I-R-D, ויוכל שם באמת לעשות את ספירת הציפורים ולהבין איך זה בדיוק עובד. תודה רבה, שתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
ספירת הציפורים,
נפלא, תודה רבה, שלומית.
מאוד, ואנחנו בדיוק כאן מסיימים את התוכנית להיום. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור אריק בן דוד, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. יעל.
דני.
את מצייצת?
אני מצייצת, אני על ראש הברוש, ואני רוצה לשלוח אותך למיטה עם תה חם וקרית חימום טובה, קצת להתפנק בסוף שבוע, הקול שלך צריך את זה.
אני מסכים.
ילד עבר זמן, נסעת לחפש רחוק מכאן, אני מחכה לך, אוי ילד שלי בעולם, ציפור אדם כמו כולם. מחפש את האופק. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מי בעיניים, מזכיר לי אותך, אך נהיה לי לפני הגשם, צוצרים בשעות הערב תמיד יחכו לך. Cool.